שלום חברים, בוקר טוב, אנחנו פה בשישי בבוקר עם האורח שלנו, לא אורח, פאנליסט, סליחה, הפאנליסט, שלא נגיד מאיזה חברה הוא עובד, רק נגיד את אני כל הזמן מתבלבל בזה, אז אני פוחד לעשות טעויות, אתה יודע.
תראה, יש לך, אין לך בארץ...
רגע, לא הצגתי אותך, שנייה, רגע, הלל
קוברובסקי, בסוף אתה תלמד.
הלל קוברובסקי.
כן.
ואני רוצה קודם כל להתחיל וזה, להגיד לך, תקשיב, עד עכשיו היה דמוקרטי, יכולת לדבר מתי שאתה רוצה, זה היה רותם. אבל אני הלא... מהפכן ידוע, נכון?
נכון.
תומך במהפכות, וגם דיקטטור. אז כן, בוקר טוב, הלל, מה שלומך?
בוקר נהדר.
אני יודע שחלמת הרבה פעמים על פודקאסט איתי, אני יודע שביקשת...
נכון.
להתנגח בי בשידור.
לא, אבל יש לנו נושאים ספציפיים, זה לא כאילו
תגיד... חכה רגע, אנחנו נדבר על הנושאים הספציפיים האלה, כי אני הולך להפתיע אותך. אני חושב שאני משנה את הפורמט היום, לא לכל הפודקאסט, אני משנה את הפורמט, למה? כי אני לדוגמה שהתחלתי ודיברתי איתך, האמת היא שזה תורו שהיה של גדי, אבל גדי אין מה לעשות. גדי בתקופה הזאת חי יותר באוויר, ממה שאני חייתי באוויר ב-2018.
רגע, אתה הבטחת לחגוג לו יום הולדת, אז תגיד לו יום הולדת שמח.
יש לגדי יום הולדת?
לא, אתה אמרת בפרק, קודם כל אני הקשבתי לפרק האחרון, על כל הלרלורים, אז באתי מוכן.
באת מוכן? אבל זה לא היה יום הולדת, זה היה אירוסין.
אירוסין, סליחה. נכון.
אז מה, אתה רוצה? אבל הוא עוד לא התחתן.
בסדר, אבל זכרתי משהו שצריכים להגיד לו יום הולדת, שאמרתם לקח לו הרבה זמן. כן. הוא לקח את הזמן.
לקחת זמן.
כן.
יש שיר כזה.
נכון.
יש שיר כזה. אז רגע, אבל למה אתה משנה? אנחנו דיברנו עליך.
הצודק.
ואני חשבתי, שכאילו, תראה, אני חשבתי שהמאזינים לא באמת מכירים את הלל קוברובסקי.
וואה, זה אניגמה.
אה. ובגלל שעברתי על מכתבי ג'פרי אפשטיין,
אוי ואבוי, כן.
ופתאום ראיתי... את השם הלל קוברובסקי שם, אתה מבין? זה הוצאת דיבה?
זה הוצאת דיבה, אני יודע, תראה, לצערי, לשמחתי...
לצערך, תאמין לי לצערך. כל מי שאומר, טוב שאתה לא שם, זה שקר, הלאה.
לא, לא, אני אתחיל רגע, אתה יודע, בסיפור, אחד אתה צודק. מה שהיה, מה שרותם בכוונה או לא בכוונה הצליח לייצר, ש... הוא הביא פשוט ארבעה אנשים שמאוד אוהבים את התחום, אבל כל אחד אוהב את התחום בצד, מצד אחר שלו. אם זה מי בעולמות של הסיסו, אם זה גדי בעולמות של הסייבר התקפי, אתה בכל העולמות של הרגולציה וכל מה שאתה עושה, ואני עד היום לא הצלחתי להבין מה אתה עושה.
בדיוק.
אתה תסביר לי.
איפה אני ואיפה רגולציה? איפה אני ואיפה רגולציה?
אני כל הזמן רואה אותך מדבר על זה, כותב על זה, ואני שאני בא מהעולם של הסייבר ההגנתי, שאני ממש חי אותו ואוהב את התחום הזה 27 שנה, אבל אני אתחיל רגע בסיפור.
כן, ספר לנו.
אני הייתי ב-YouTube י"ד, הייתי עתודאי, קראו לזה תחם, זה היה בדיוק השנה שהחליפו את השם מאנה מחשבים, עיבוד מידע אוטומטי, לתחם, טכנולוגיות המידע. והגעתי לצבא, בגיל 19. והגעתי ישר לטירונות, לאן? לשריון. זה נקרא, לוקחים לך הרבה חבר'ה שהם חט למד, חייב להצליח. הגעתי בתור התודעי, שלחו אותי לטירונות מקוצרת בשריון, וכולם עשו שמירות, וכולם עשו מטבחים, וכל מיני דברים כאלו, ואני אף פעם לא הבנתי, למה לא משפצים אותי? לא בשמירות, לא במטבחים. תשמע, הייתי בטוח שבגלל שאני בן 19, וגייסו אותי בחודש מאי, כן? אז בגלל שכל אלו שגייסו אותי זה חגגו רק 18, זה כל אלו שנשרו מהלימודים בי"ד א', גייסו אותם סוף סוף בגיל 18, הייתי בטוח, אתה יודע באמת, הבנה של גיל כזה, שאני לא עושה שמירות ומטבחים, וכל מיני דברים כאלה, בגלל שאני יותר מבוגר.
לא בגלל השם משפחה שלך, שכולם שם היו מרוקאים, ואתה אשכנזי היחיד שם בפלוגה?
לא, סוף הטירונות.
פריבילג, פריבילג.
רגע, סוף הטירונות. מחכים לנו כל, אמיתי לחלוטין, מחכים לנו כאילו כל אלה שעליונים, מחיה הטירונות, כי עשו קצת שינויים בו והכל.
לך לא חילפו.
ואז אחד מהם, אחד מהמפקדים, שאל אותי, נו, מה תגיד לדוד שלך?
מי זה דוד אני, שלך? רגע.
רגע, אני אגיד לו, אמרתי לו, היה נהדר,
אני נהמתי. אני כן, אמרתי כן. פריבילג בצחוק,
לא, לא, אז הנה
ועכשיו
אני...
ועכשיו אני מבין שאתה פריבילג אמיתי.
מה מתברר?
נו.
אבא שלי...
בלי שתדע מזה, בלי שתדע מזה.
כן. אבא שלי, בלי שאני יודע, אבא שלי, כשהתגייס לצבא, עם קודם רשום קוברובסקי, רשום קוברינסקי. רשמתי שם משפחה עם שגיעת כתיב. וכשאני הייתי טירון, נוחשב, בערך בעובדה.
נו.
טירון בעובדה. אז המחת של הבח קראו לו הלל קוברינסקי. ואני הייתי רשום, בזה רשום גם כן, בצבא רשום הלל קוברינסקי. והיו בטוחים שלא הגיוני שיהיה כזה צירוף מקרים, ואנחנו כנראה קרובי משפחה, כי לא יכול להיות שיש לנו את אותו שם. ככה שעודות שלי. ולכן כל הטירונות עשיתי כיף חיים, ואף פעם לא הבנתי למה. אז הנה, אתה רואה כמה זה חשוב, השם.
השם, ברור, אז, ברור,
אז, קוברינסקי. אז אתה רואה שאם אתה אומר הלל קוברובסקי או קוברינסקי, אתה יודע, זה יכול לשנות פלאים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז הלל, אני רציתי להגיד את הדבר הבא. קודם כל, כתבתי לצ'אט GPT, האורח שלי הוא הלל קוברובסקי. ידעתי להיית את השם משפחה. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה אנחנו יודעים עליו? אוקיי? ושמע, הוא כתב לי הרבה דברים. כמובן, הנה פרופיל מקצועי, עדכני ורלוונטי של האורח שלך, הלל קוברובסקי, מבוסס על מקורות שונים, הלל. מי הוא הלל קוברובסקי? מומחה, כאן כבר הבנתי שהוא מתחיל לטעות, מומחה, רב תחומי בתחום הסייבר, חדשנות עתידנות טכנולוגית מעל 25 עד 28 שנות ניסיון מקצועי בתחום הבטחת מידע, הגנת סייבר וטרנדים טכנולוגיים, עם דגש על שילוב בין טכנולוגיה לחדשנות עסקית וסביבת עתידנות. מרצה וסמינריסט מקצועי בכנסים ובאקדמיה, כולל הרצאות לניהול, דירקטורים יזמים בבחירי הייטק, חוקר מגמות עתידיות, והשפעתן על החברה האנושית והארגונית, לצד דגש על lifelong learning וחדשנות מתמדת.
או, יפה.
רגע. כל בו, לא פתאום נקשיב לצ'אטי, אוקיי? זה לא עובד ככה, הלל. בדיוק דיברתי עם כמה אנשים, שכאילו, שאתה מתחיל איזה סשן עם הצ'אט, אז הוא חד מאוד ב-20 דקות, חצי שעה הראשונה, ואז יורד. זה גם קורה לך?
אחד, אני לא רק שאני לא מתקרב לצ'אט GPT, אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
לא, אבל זה שני דברים שונים. גם אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
אני לא עובד איתו לחלוטין, אני אפילו לא מתעסק איתו. יש לי רומן עם פרפלקסיטי, רומן ארוך,
חשבתי שזה משהו AI, עכשיו אתה אומר לי לא, זה...
יש לי רומן ארוך עם פרפלקסיטי בכל מה שקשור לעולם האקדמי, יש לי רומן ארוך בכל מה שקשור לג'ימיני בעולמות של הסייבר, ובכתיבת קוד אני עם קלוד. זה חלוקת הרומן שלי. החזקה.
אז אנחנו עוד נתווכח, ו... הלל, הדבר הראשון שאני רוצה שתעשה,
כן.
זה תספר לנו על עצמך. בוא, תציג את עצמך, אתה יודע, בדקה וחצי, שתי דקות.
אבל חשוב להגיד שלא תכננו איך להיות הפרק היום.
אם היינו מתכננים, אם היינו מתכננים, זה לא היה כיף, הלל. אתה יודע, כאילו, הרבה אנשים באים אליי, ולהכשרות שאני עושה ב-Infinity Labs, ואומרים לי, כן, עשינו, אני מכיר את הלל, היינו אצלו בבר אילן. עכשיו, הלל, אני מבין, ממה שאני שומע, שאתה בסוף החודש מקבל כנראה, יש לך תאום מס בסוף השנה, זה ב-100%, אני צודק?
זה ברור.
יש לך תאום מס. עכשיו, אני לא ברור לי אם התאום מס הוא מ-6 מקומות, או מ-10 מקומות. אתה מבין? זה פחות או יותר הערכה שלי. אז בוא תספר מה אתה עושה.
אני אעשה לך סדר.
כן, תעשה, לא לי, לא לי, למאזינים. אותי, כמו שאתה מבין, זה לא מעניין. אני פה כי רותם אמר לי, אדי תהיה פה.
אז תראה, אם רותם היה פורמט מיוחד, כי אם רותם היינו שעה מדברים לא מוקלט, ספר לו את כל הריחולים, משלים לו, משלים לו מה היה בכנס הזה, ומה הוא אמר, ומה קרה פה, אני, ומה קרה שם.
אני בשמחה הייתי עושה את זה
איתך. אז הוא אומר, תראה רגע מה השעה, בוא נפיל את ההקלטה.
אני בשמחה הייתי עושה את זה איתך, רק שאתה היית צריך ללכת ללוות את הילד לבית ספר ש... ביום שישי מתחיל משום מה בהרצליה, סליחה, שלא חז וחלילה, כן, שלא חז וחלילה נפגע בנסיכים ובנסיכות שבהרצליה. נכון. הרי חייבים להתחיל ב8:30, כי צריך לקום בבוקר, לשתות את האספרסו, מה הם שותים בבוקר? אספרסו, אולי כן. סושי קטן. אתה מבין, הרצליה זה המקום היחיד שראיתי שילד מביא לבית ספר, סושי. אני הייתי מביא לבית ספר פרוסה עם שוקולד השחר במקרה הטוב. אוקיי?
אני יודע, אני יודע כבר איך תקרא על הפרק, הקטע מומחה.
לגמרי. יפה.
אז הנה, אדי, אני אעשה לך סדר.
תעשה לי סדר.
אני חוגג השנה 51, שגם לי זה קשה ככה לקלוט. התחלתי בתחום, אפשר להגיד שהרומן שלי עם העולם הזה, שנקרא מחשבים, התחיל בגיל 13, מעולם לא הפסיק. כלומר שזה משהו שברגע...
על איזה מחשב עבדת? בגיל 13 היית על אפל 2
אז? בגיל 13 שיגעתי את ההורים שלי.
קומודורו אפל 2.
אתה יודע, בתקופה שלנו היה עוד בר מצווה, באולם.
כן, כן, כן.
עם נרות שהיו מזמינים את המשפחה, כל אחד להדליק 13 נרות, בדיוק. ואני אמרתי, אני לא רוצה בר מצווה, אני רוצה מחשב. נו. זה עלה אז, תקופתו.
10,000, כמו משהו
כמו. כן, כמו 10,000 שקל היום.
כן.
אז עלה בסביבות הארבע, ארבע וחצי, מדפסת, אתה יודע, גם לי היה מחשב שבסוף השימוש הייתי עוטף אותו כל כך יפה.
השקעת במדפסת?
את המקלדת, אפילו מדפסת סיכות.
מי היה סוגר מחשב בתקופה הזאת, תגיד לי?
בטח שכן, היו מכסים את המחשבת.
אחי, אני הייתי 24/7 על המחשב. הלאה, איזה מחשב? אולי תגלה לנו.
רגיל, 80-88,
80-86. אתה מדור הפיסי, זה לא רציני, נו.
רגע. החשיפה הראשונה הייתה קומודור, אבל זה, כן, זה היה, כשהרומן הראשון, כן. ידעתי שזה man to be, או man to, כמו שאומרים.
man to, כמו ש...
man to, וכל הזמן הייתי במרדף אחרי הדבר הזה, באמת כל הזמן, גם בתור ילד, ילד אני מדבר על י' י' א' י' ב', אז הייתי עושה כל מיני, עובד בכל מיני חנויות מחשבים בפתח תקווה, משם הגעתי, כל אחד צריך להתחיל מאיפשהו, ובמקום לקחת כסף בעבודה שהייתי מסדר מחשבים, ועוזר למכור מחשבים בגילים צעירים.
היית גונב דיסקטים.
לא, לא, התשלום היה דיסקטים וספרים על בייסיק, לא קיו בייסיק, על בייסיק.
בייסיק, בייסיק.
וככה העברתי את שנות ילדותי, ואז התחלתי בעמל ב', שזה היה ממש בתחילת הדרך, שמה שקראו לזה תחם, טכנולוגיות המידע, ומאוד נהניתי, לא סבלתי היסטוריה, לא סבלתי ספרות, לא הייתי בשום שיעור התעמלות, הייתי רק במעבדה.
תגיד, אבל יש לי שאלה.
כן.
כל הכיתה הייתה ילדי כפות או רק אתה?
כן, כולה.
אז זה לא בעיה.
לשמחתי, גם על זה יש לי סיפור, אבל לשמחתי, בשנות ה-90, אני זכיתי באמת להיות בתיכון שהיה שם מנהל מדהים, שהוא okay. החליט שהוא עושה את קליטת העלייה בישראל, אמיתי לחלוטין, היה העלייה הגדולה מברית המועצות, והכיתה שלי הייתה 15 אנשים שהיו שייכים לתחם, 15 עולים חדשים שפתחו להם אולפן, קראו למנהל שימון גרינאוז, זכרונו לברכה, הוא נפטר לפני שנה, איש מדהים, זכה בהמון הוקרות מטעם המדינה גם, כי באמת הוא לימד עד גיל 90 ומשהו, הוא עדיין המשיך ללמד, אחיין שלי, שהיום בן 26, למד אצלו, ואחיינית שלי, שהיא בת 23, גם כן זכתה ללמוד אצלו בעמל ב', זה מדהים.
תקשיב, בין השורות...
מדהים, מדהים לחלוטין,
אבל רגע...
כן.
בין השורות אני רואה שאתה בן אדם מאוד סנטימנטלי.
אני? כן.
ועכשיו אני, אתה לא מבין שלבן אדם כמוני, לתת מידע כזה, זה ישר סושל אינג'ינירינג, וחכה תראה איזה שאלות אתה הולך לקבל.
אבל, ואז הכיתה הייתה, כיתה קצת מפוצלת. ולשמחתי, הייתה לי מורה, מחנכת מדהימה, שהיה לי את ההסכם, איתה ועם שימון, של אני מגיע, אני במעבדה, שחררו אותי מכל שאר הדברים שלא מעניינים אותי, תנו לי לסיים את התיכון, זה היה בתקופה שבה לבשתי רק שחור, וכמו שהיום, יש לי קרוב לעשרה מכשירים כאלו של עד יצחק, זה MP3 שלא מחובר לשום רשת, יש לי זה קרוב לעשרה כאלה, כמו שהיום, כי אני מאוד אוהב מוזיקה. אני כל הזמן...
אחד מספיק. יש לך גם שמונה אוזניים שאנחנו לא רואים? אני רוצה להבין.
קודם כל יש כמה, כי יש בכל אחד יש משהו אחר, אבל הבטריות נגמרות ואני שוכח להתאים. אז יש לי באמת הרבה.
תגיד, אבל יש לך טלפון, מה אתה צריך את המכשיר הזה?
טלפון, תשתמש טלפון בשביל טלפון.
כן, הבנתי. הנה, אנחנו לאט לאט אוספים מידע, חברים, על ה... נקרא לזה... הסריטות העמוקות של הלל, הלאה.
בוא נגיד שאם סנדיסק, פרסומת סומיה, רוצה לעשות פרסום על המוצר שנקרא סנסה, כן, אז יש לי את כל הדגמים ואת כל הצבעים שאתה יכול לדמיין, בוא נגיד 15 שנה אחורה, בסדר? באמת יש לי כמות דגמים מטורפת.
כמה עולה כזה? כמה עולה כזה למי ש...
200 שקל הוא מדהים, זה בערך 21 שעות בטריה.
כן, ותגיד להם, ולינק באתר שלי, כי זה לא מספיק לי, השמונה
לא, לא, לא צריך, בהם, לא צריך.
אני גם מוכר את זה ב-180 רק היום,
ואז,
לכבוד ולנטיין, הלאה.
ואז, אדי, אחרי שסיימתי 13 שנה לימודים, לא המשכתי ל-י"ד, סיימתי רק את י"ג, בעקבות איזשהו משבר, זה לא משבר שלי, חבר מאוד טוב, שנהרג בתאונת דרכים, וזה ממש ככה טלטל אותי, ככה בגיל הזה,
ותיודלת
כבר לא סיימתי.
אתה מתאים לריאליטי, אתה מכיר את אלה בריאליטי? תקשיב, אני בגיל 3 התמכרתי לסמים, בגיל 4 הייתי שטוי, ובגיל 5 זרקו אותי מקומה שישית, והייתי בבית חולים במשך 10 שנים. יאללה.
אני אספר לך את כל השדות, אני לא בטוח שאני אסרוף.
אני מתחיל לפקוד, חבר שנהרג וזה הלל, אנחנו פה בפודקאסט סייבר, לא שאני מזלזל בסיפור חייך, אבל בוא נגיע לפואנטה.
בקיצור, השתחררתי מהצבא אחרי 3 שנים בשריון, בחטיבה 7, דוד 75, שנה ראשונה המגד שלי היה אייל זמיר, הממפאי בפלוגה ליד היה אפי דפרון, בסדר? אז ככה זכיתי באמת להכיר אותם מלפני 30 שנה, והשתחררתי כמעט אחרי פחות מחודש, כבר התחלתי קורס בסיוון, לא יודע אם אתה זוכר שפעם היה
דורון
סיוון,
יש לו היום, הוא כתב ספרים והכל, אבל היום יש לו חברה אחרת. מצק, היום הוא מצק.
נכון, אבל זה סיוון לא קשורה לדורון סיוון. דורון סיוון, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא גם חבר טוב, אז היה לי את כל הספרים שלו, כשהספר שנקרא טכנאי PC, מי שמכיר אותו בצבע צהוב, לא זרקתי אותו, עדיין נמצא פה למטה, בין ה-400 ספרים, יש לי יוסף מטורה פה של 400 ספרים, בנושאים מאוד ספציפיים, וזה ספר שאני לא מסוגל לזרוק אותו, כי באמת כמו שאמרת, סנטימנטלי, אבל בוא נגיד שלמדתי את הספר בעל פה, עוד לפני שהקורס התחיל. אז משם התחיל הרומן הגדול,
אבל מי קורא?
מאז זה לא הפסיק.
תקשיב, הלל, אז פה אני אשאל אותך שאלה ראשונה. אוקיי? קודם כל, הסיפור שלנו מאוד דומה, מאוד, אוקיי? אבל אני אשאל אותך, תגיד לי, מי קורא ספרים בעברית?
אתה יודע מה, בא אני אתקיל אותך יותר.
נו?
מי קורא ספרים על טכנולוגיה ותחומים אחרים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אני ככה מתעניין בהרבה דברים, בעברית, והולך לחנויות בירושלים, נו. כדי לחפש ספרים שאי אפשר למצוא אותם בדרך אחרת, כי הם נכתבו לפני 40, 50, 60 ואפילו 70 שנה.
אז אני רק חייב להגיד לך שאני מקדמה דנה מתנגד לספרות בעברית, זה עזר לי מאוד לאנגלית, ואני חושב שהאיכות, סליחה, אולי זה שווה, גם בסייבר וגם בזה, אני חושב שהאיכות של הספרים באנגלית היא הרבה יותר טובה. אתה מסכים איתי או לא?
המורה שלי לאנגלית הסכים איתך? הנה, אתה רוצה? הנה, בוא תראה איך אני מפתיע אותך.
נו, תפתיע אותי.
אני העברתי כבר כמה פעמים בחיי, קורסים מלאים באנגלית. העברתי כבר לא מלפני עשור.
נו.
אבל בגלל שעכשיו אני בתהליכים של תזה מחקרית, ואני כבר מסתכל פניי קדימה לכיוון הדוקטורט, אז את התזה אני כותב באנגלית לגמרי. את הדוקטורט עוד לא התקבלתי, אבל כנראה והמנחה שלי, אחת מהם, היא לא מדברת בכלל עברית. לחלוטין.
אז יהיה באנגלית.
המנחה השנייה דוברת עברית והיא מדהימה, לא אגיד את שמה, אבל כבר קיבלתי את הסכמתה שאם אני הולך לתאריך כזה שהדוקטורט היא תלווה אותי. אני מסכים איתך לחלוטין שבאנגלית זה אחרת, כשאתה כותב רוב התוכן שאני צורך, במיוחד בווידאו, הוא באנגלית.
נו.
אבל כשאתה מחזיק את הספר ואתה קורא, כן, כשזה במיוחד, אני מאוד אוהב את המדיה הזאת שנקראת ספר. אני איש ספר, אני איש של מילים, מדי.
עם השם קוברוסקי לא ציפיתי מיוחד להיות איש של שוארמה.
נכון. תראה, בוא נגיד שאני מצליח לסיים ספר בשבוע וחצי שבועיים, ואני קורא שניים, שלושה ספרים במקביל. בסדר? אז אני ממש, ממש חשוב לי, אני חושב שזה התרפיה שלי, שלפעמים אני מגיע, אדי, אשתי שומעת, אני אגיד את זה בשקט, אני לפעמים מגיע לחנייה של הבית, ואשתי לא מבינה למה 20 דקות, חצי שעה אני לא עולה, כי אני יושב רגע לקרוא ספר חצי שעה, באוטו ועולה. וככה, אתה יודע, אני אומר, אבל לא ישבתי לקרוא היום, לפני שאני רץ, לפני שאני רץ קדימה, מוציא, זה, ראית פעם, אני אתן לך, אתה תצחק, אדי.
נו.
נתקלת פעם, או נתקעת פעם בפקק מטורף, כמו הפגנות שהיה פעם, לא מעט, וזאת תל אביב.
למה פעם, הלל?
פעם והיום. נתקלת או לא?
נו, ברור שנתקלת.
אז אני נתקל בפקק, וכולי מאושר. מרים אמברקס, מדליק מזגן.
אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
הולך לתקפות, מוציא את המרקרים, מוציא את הספר, ויושב לקרוא, לא אכפת לי בכלל שיש פקק.
אז אני אגיד לך, לא.
אז תראה, זה תפיסת עולם.
אז תפיסת העולם שלי, בנושא הזה, ואתמול בדיוק דיברתי על זה עם אנשים, מי נוהג? לא, אני שואל ברצינות, תקשיב, הלל, אני חייב לומר לך, שמאז שהתחלתי לא לנהוג, החלטתי שאני לא נוהג יותר. אני בדרך כלל או לוקח מונית לתחנת הרכבת, ומשם נוסע לכל מיני מקומות, או לוקח מונית. ויש פעמים שאין לי ברירה, ואני חייב לקחת את האוטו, כי אני צריך להגיע לכל מיני מקומות, וזה עניין של לוחות זמנים ודברים כאלה, ואני חייב להגיד לך שמאותו יום שאני הפסקתי לנהוג, החיים נהיו הרבה יותר טובים, וכשאני נוהג, אני לא מבין למה אני עושה את זה. אוקיי? אז יש פה בעיה מאוד גדולה של תשתית תחבורתית וכמות. מעבר לעובדה שכולם מתלוננים, יוקר המחיה, לא יוקר המחיה, ואתה רואה בתים על הכביש, אתה מבין? כל אחד עם מכוניות ריינג' אני לא אספר על הרכב שלך, אוקיי?
אחד אני נוסע על קיינרו, וקורקינט.
סליחה, זה מה שהוא מספר לכם, חברים. אז תקשיב, הלל.
אבל אני יכול
בהחלט... אולי תגיע עכשיו...
אני יכול בהחלט להזדהות עם מה שאמרת על...
אוקיי, אולי תגיע עכשיו למה אתה עושה היום.
או. אז אני מחלק את זמני, שכמעט אין לי זמן פנוי. אני נשמע שזה כאילו אני מקסים, אבל אני מקצה...
חברים, אנחנו צריכים להודות לו שהוא מצא שעה בשבוע להגיע אליהם.
לא, לא.
באמת, באמת, תודה אילל, we are not worthy, אוקיי? We are not worthy, להשתחוות.
אני יכול להגיד לך שעם רותם, הייתי מקליט את הפרקים בשעות לא שעות, אז עדיף שאני לא אגיד מתי הקלטנו כל פרק, בחלק מהפרקים, אבל בוא נגיד שזה היה שעות מאוד מוזרות. אבל אני מאוד מנצל את הזמן. אנשים לפעמים שואלים איך אני נמצא בכמה מימדים. אני אתן לך רגע דוגמה.
נו.
אז אתמול היה פודקאסט, עם הפודקאסט הטיפשי הזה שכולם צוחקים, פודקאסט. אבל אתמול היה לי וובינר של הלשכה, שבדרך כלל חמש שנים האחרונות...
איזה לשכה? מה זה של הלשכה? הלשכה
לטכנולוגיית המידע בישראל.
אז מה הלשכה? כאילו כולנו מכירים.
אז דבר! ובזמן... שהיה את האירוע, במקביל הייתי בפגישה. יצאתי וחזרתי, וחזרתי לוובינר,
זה רק מראה לכם, חברים, עד כמה הלשכה הזאת היא לשכה רצינית.
לא, לא, השכה מאוד רצינית.
כן, ברור.
אני שאלתי שתי אנשים מאוד רציניים.
כן.
אני שאלתי את הילה עזרי, שתוביל את הדבר הזה יחד עם אלי ודבסקי, אז הכל היה בסדר, התנהל על מן מנוחות. כל ה-300 איש נשארו כמעט עד הסוף. אבל שאתה מה אני עושה, אז בואו נעשה לך סדר. בבוקר אני עובד בחברה שקוראים לפורטינט. אני נמצא שם 4 שנים. אני מאוד אוהב את החברה, ומאוד אוהב את המותג. אני כל כך אוהב את המותג, שכששואלים מתי פורטינט הגיע לארץ, אז אומרים, תשאל את הילל.
אבל הילל, רק יודע... רגע, סליחה, אבל אתה אומר, מה אתה עושה שם? תסביר לי, אני...
זה שאלה, סיסו, זה שאלה מורכבת.
אני CTO, אני מפתח, אני אחראי על הזירו דייס שמצאו שם. מה חשבת, זה יעבור חלק?
את זה, אני נמצא בצוות ניהול השותפים. הרומן שלי עם החברה הזאת, עם הדבר הזה, זה רומן, זה ממש רומן, כי זה היה עם עליות וירידות. הוא התחיל ב-2004.
Okay.
ה-100 מכונות פורטינט הגושנות שהותקנו בישראל, זה היה אני, ועוד בחור שקוראים לו טל קפלן, או אנטולי קפלן, תלוי לי באיזה יום תפסת אותו, והמון שנים, המון שנים הייתה לי חברת אינטגרציה משלי, עברתי המון 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 חברות, עבדתי בקומסק ועבדתי בסלקום, ועבדתי, אני כבר לא זוכר איפה, יש לי שתי קריירות שאני מנהל במקביל. קריירה אחת זה ללמד, וקריירה אחת זה להיות אינטגרטור, או כמו שאני אוהב לצחוק על עצמי, כולנו טכנאים מדי. ולכן כששאלו אותי מה עשיתי מרבית חיי, אז מרבית חיי המקצועיים הייתי מתקינטור.
מתקינטור.
לא, לא אינטגרטור, מתקינטור.
אוקיי.
היית
רוצה ש... רגע, 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 סליחה, אני עכשיו שם לב, שצריך לעצור אותך, אוקיי, אז פורטינט זה אחד, מה עוד? אני יודע שהיה משהו בבר אילן שלדעתי כבר לא, נכון?
נכון, רגע, אז אני אעשה לך גם סדר בבר אילן. בבר אילן הייתי 6 שנים בחוץ אקדמי, בפעילות של הבית ספר לאייטק, זה נגמר לפני בערך שנה, ולא היה מתוכנן, באמת שלא, קיבלתי טלפון 2 יומים לפני תחילת הסמסטר, יש לנו בעיה דחופה, אחד המרצים לסייבר התפטר, או פוטר, או התאבד, או קפץ לאיזשהו מקום, וחזרתי לבר אילן.
במקרה שהוא קפץ, היית גם כן באותה קומה, דחפת אותו.
אני בשביל לדחוף אותו,
כן, בדיוק.
אבל חזרתי ללמד בבר אילן,
לא מעבר לבר אילן, מה עוד?
רגע, לא בחוץ אקדמי,
לא, אני, לא, אני,
בפקולטה לכלכלה.
אנחנו, תקשיב, אנחנו חייבים, עוד מעט הפודקאסט נגמר, הלל. ואתה עוד צריך לרדת עליי, אתה כבר... אני,
לא, אתה אנחנו מה? צריכים לרדת על
נעבור,
זה, זה
מקצועי. אז אוקיי, אז נעבור לשאלות. נעבור לשאלות רגע.
רגע, שנייה, לא סיימתי
נו,
אחד.
אבל אתה לא תסיים גם עוד 5 שנים
האחרון. רגע, אז באמת מה שעשיתי בבר אילן, מאות, מאות קורסים. של אחד, זה היה קורסים להכשרה של מיישמי סייבר, באולמות של הסייבר ההגנתי. כלומר, תקשורת, בנייה של מערך, הגנת, מה נקרא לזה, הגנת סייבר בתקשורת.
Okay. בסדר,
זה תחום שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר אליו, חי אותו עם ניסיון של המון שנים ופרויקטים, ובוא נגיד, you name it, מקום, אבל המון המון שנים, כשהיה כל מיני תקלות מוזרות, זה התחיל בהתחלה כשהייתי מדריך של צ'קפוינט, המון שנים, למעלה כן. מ-14-15 שנה, לימדתי במכללת אייטק, במכללת סיוון, ובג'ון פרייס, ובאינטרביט, קרוב לזה 400 קורסים, 400-500 קורסים של צ'קפוינט. שתבין כמה... כמה זה היה פופולרי לפני 20 שנה?
תשמע, יש לנו הרבה דמיון במה שעשינו, אבל בסדר. רק שאני עשיתי את זה טוב, כאילו.
יכול להיות, כן.
ההבדל הגדול.
תראה, יש הרבה אנשים שאומרים, גדלתי עליך, אבל... אז אני אומר, טוב, בסדר.
טוב.
אבל במקביל, אני בקריאה אקדמית אונו, מלמד גם בתואר ראשון, גם בתואר שני. גם סייבר, גם דברים אחרים.
מה זה דברים אחרים? לא מעבירים את זה ככה.
תראה, אני מאוד 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 מחובר להרבה תחומים חוץ מסייבר. אפילו היה לי איזשהו משבר ב-2018 שבו שקלתי להפסיק עם הסייבר. אבל אז חזרתי אליו כי הרגשתי שזה משהו שאני מאוד אוהב, וקשה לי להתנתק ממנו. אבל ב-2018 זכיתי גם לקבל חשיפה לעולמות אחרים, שהם תמיד היו מודחקים, תמיד היו מודחקים ותמיד
מה
ככה...
מה לדוגמה? מה אתה מסקרן? תדבר על איזה
לדוגמה,
עולמות.
לדוגמה, עולמות השיווק. עולמות השיווק והפרסום, כמה שזה נשמע לך עולם שהוא שטחי, יש שם המון אסטרטגיה של לפעמים גם ההבנה שלך כ... הרי מה זה עולם? מה זה עולם הסייבר? עולם הסייבר זה להבין מערכות. או שאתה צריך להבין את המערכת כי אתה רוצה להגן עליה, או שאתה רוצה להבין מערכת כי אתה רוצה לעקוף או לשבור את הכללים שלה, ולהשיג כן. משהו שלא היית עושה, אלא אם כן אתה שובר את הכללים.
אני מסכים איתך, אז רק רגע, אני מסכים איתך ב-100% במה שאתה אומר, ואני חושב שאחד מהדברים שקרו לי בערך 10 שנים לתוך העבודה, זה בגרות מסוימת, שאתה מתחיל להבין שכל התחומים, גם אלו שנראים לך שטחיים, יש מאחוריהם המון שכל. והשכל הזה הוא הרבה פעמים מרתק אותי, זאת אומרת, גם אותי, שאני מסתכל על תחומים, על מה דיברתי, בדיוק אתמול דיברתי עם מישהו, שכאילו אתה נחשף לאיזה משהו שלך נראה כאילו הכי טריוויאלי ופשוט שבעולם, אבל שאתה מגיע למישהו שבאמת מתעסק עם זה הרבה שנים, הוא בא ומלמד אותך את הסודות, שזה דברים שאף פעם לא היית חושב עליהם, אוקיי, אני אתן את הדוגמה, אוקיי, פעם שהיית הולך לסופר, אז היית רואה איך המדפים מסודרים, זה לא היה מעניין אותך למה, פתאום אתה מגלה שאת המסטיקים שמים פה בגלל סיבה מסוימת, והדברים האלה, אני לא הייתי מתייחס אליהם בצעירותי, וככל שאני יותר, ואני פחות או יותר בן גילך, אוקיי, פלוס give or take 3 שנים למעלה למטה, למעלה יותר נכון, אתה יליד 75.
בדיוק.
ואני יליד 72. אני חושב שככל שאתה מתבגר, אתה פתאום מבין שיש מחשבות, זאת אומרת, יש מחשבה מאחורי הרבה דברים, ודברים שנראים לך הכי פשוטים, וזלזלתי בהם, המון דברים הייתי מזלזל בהם, אוקיי? והיום אני מתחבר למה שאתה אומר, כי הם הרבה פעמים מרתקים אותי.
אני עכשיו מנסה מהר להיזכר איך קוראים למילה. יש מילה מאוד מסודרת, עשיתי בזה קורס, עשיתי קורס במסגרת הלימודים באקדמיה, שעוסק בדיוק בתחום הזה, של איך מסדרים, תשמע לך מצחיק, כן? איך מסדרים את המדפים בסופר, יש לזה תורה מטורפת לחלוטין. תורה לחלוטין.
בתחומים אחרים זה תורה אחרת, אבל תמיד יש את התורה הזאת של...
ותראה רגע, תראה כמה אתה צודק. למדתי את זה אצל מישהו, אני לא זוכר את השם משפחה, אני חושב שהשם משפחה שלו, קוראים לו אלי מרון. הבחור, זה כמו שתגיד, אילן, יש לי בעיה בפורטינט, תפתור לי את זה. הוא מכיר את מיסטר וולף, את מיסטר וולף, מיסטר וולף מספרות זולה.
אוקיי, נו.
המומחה למשברים, כן, מומחה לבעיות. כן. אבל המומחה לבעיות רק ספציפיות, כן?
הוא הסולבר.
בדיוק, אז זה בדיוק, כן, קוראים לו אלי מרון, בדקתי, בזה שבדקתי את השם. המומחיות של האיש הזה, לדוגמה, היא סידור מדפים. עכשיו, אתה אומר, מה יש ללמוד בסידור מדפים? אני ישבתי ב-12 שיעורים שלו, מרותק להבין את הפסיכולוגיה, שרבדים רבדים רבדים שלה, שכל תפקידה היא לשכנע אותך, או את התת מודע שלך, שדווקא את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, אתה צריך לשים במדף. ואתה אומר, רגע,
זה מתקשר מאוד.
למה ללמוד את זה? למה ללמוד את זה?
למה?
כי כשאתה, ואתה, אני מבין שאתה גם כן עושה את זה מדי פעם, אבל כשאתה עושה הרצאות מודעות, awareness, להונאות סייבר, בפני קהלים שונים, אני עושה את זה הרבה בהתנדבות, גם עבור קהילות של מבוגרים וגם ילדים, הרבה פעמים, ואתה פתאום מוצא הרבה דברים שהם מגבילים, שאתה רואה שבאים מהעולם הזה, בתורת השכנוע בעולמות האחרים.
ברור.
אתה אומר, רגע,
זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
צבע, שפה, פונט, מייצרים איזה משהו שאתה אפילו לא ידעת את זה בתת.
כי זה נטו סושל אינג'נירינג בסוף, הסידור מדפים הוא סוג של סושל אינג'נירינג. ברור, ברור לי מה שאתה אומר. אז הבנו, וזה בהחלט סיפור חיים מרתק.
שאלת מה אני עושה, אבל עוד לא אמרתי הכל, אבל זה.
בסדר, אבל תקשיב, יש לנו באמת, יש לנו רק שעה בפודקאסט. ואני לא יודע איך רותם יגיב לשינוי פורמט. תשמע, יכול להיות
שרותם... זה לשינוי פורמט, אנחנו חוזרים אליו, זה פעם. אמרנו שאנחנו עושים מכירות.
הכרות.
הכרת הפיינליסט.
תקשיב, הנקודה היא שכאילו, אני חשבתי, תקשיב, יש פאנליסטים, ואני מקשיב לפודקאסטים, אוקיי? את חלקם אני מכיר יותר, כי לדוגמה עם גדי עברון יש לי די היסטוריה, הכרתי אותו עוד מצעירותו, בוא נגיד ככה. מי אני בכלל לא מכיר, אותך אני מכיר כי השם שלך קפץ בכל מיני מקומות, ועכשיו אני יודע שיש לנו המון 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 מן המשותף, גם אינטרביט, גם ג'ון ברייס, גם יש עוד הרבה דברים ואני חושב שגם נתקלנו בעבר אחד בשני לא פעם ולא פעמיים, אבל אמרתי אולי שווה שנכיר, ואולי גם נכיר את רותם, כי אני לא חושב שרותם דיבר על עצמו בצורה straight forward, אבל תשמע, ללא ספק, ואני לא מחלק מחמאות לאף אחד בדרך כלל.
פחיתי.
אז רגע, עוד לא אמרתי, אולי אני הולך לרדת עליך. ללא ספק, תראה. ללא ספק, בוא נגיד, יש אנשים שבתחום, אתה אומר את השם שלהם, ואנשים יודעים מי הם, סלב בתחום, אוקיי? אני לא אכנס לעשייה, כי אני די סובייקטיבי. אחד, אני חושב, של הפעילויות הדרכה שלך, שזה דבר שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, הרבה יותר מלדוגמה עבודה בפורטינט, לא שאני נגד עבודה בפורטינט, אני אומר, פעילויות הדרכה זה משהו שאצלי לפחות הוא יותר בשביל הנפש, ובשביל באמת עשייה לטובת המטרה הנעלה של להרים את התחום למעלה, ולהרים את הרמה למעלה, ולהביא לאנשים שאחד הדברים שסבלתי מהם, ולכן אני מתעסק במה שאני מתעסק, זה אותם שאני קורא לו סייבר חרטה, אנשים שמדברים איתי בנפנופי ידיים, ואומרים CVE, ואומרים כל מיני דברים, אבל בתכלס לא מבינים על מה הם מדברים. אוקיי? כי זה סקסי לדבר על סייבר והכל. אז לעשייה הזאת בתחום ההדרכה, שהיא עשייה לדעתי מבורכת, ואתה, מה שנקרא, לכל הפחות סלב בתחום. מי שאומרים הלל קוברובסקי, יודעים על מי מדבר, בוא נגיד, 85% מהאנשים שאני אשאל אותם יגידו לי מכירים, וה-15% יגידו שמענו את השם, אולי אני מתבלבל בין מישהו למישהו, כאילו משהו כזה. ובתור סלב בתחום, הלל,
אני לא חושב שזה סלב,
קיבלת את התואר סלב בתחום, אוקיי? אני רוצה להבין, אתה מתעסק בתחום קצת פחות ממני, אבל עדיין כמעט 3 עשורים, אולי 3 עשורים, מה לדעתך השתנה ב5 שנים האחרונות?
האנשים, מדי. תראה, כשאני ואתה התחלנו, ואנחנו פחות או יותר בנותו גיל, אז היה לי תיק, בתיק שהיינו הולכים, אז כשאני התחלתי בקומסק בתור יועץ, ואמרו לכל שתי יועצים יש מחשב, לא עניין אותי כלום, ואת המשכורת הראשונה שלי, הלכתי וקניתי מחשב נייד, שזה היה כל המשכורת הראשונה. כן, זה עלה אז המון כסף מחשבים ניידים.
כן, כן.
וכשאני הייתי הולך ללקוח, היה לי ספרים על הגב, אמיתי לחלוטין. אתה ספר פרוטוקולי תקשורת של גולן מוגרבי, שזה ספר שעד היום אתה יכול להשתמש בו בכמה שהוא ספר מדהים.
כן, אבל אני השתמשתי, לא אתה מבין, אני לא, כי אני לא קראתי בעברית, אני קראתי TCP/IP של סטיבנס.
בסדר, היה לי גם ספר באנגלית, שזה היה קשור לימים הראשונים של הלינוקס. כן, אז היה לי ספר עם פקודות של יוניקס ולינוקס, היה, אז בתקופה הזאת היה לא מעט.
אבל הלל, מה שונה באנשים בדקה?
הקיצורי דרך שמחפשים לעשות, שאי אפשר לעשות אותם.
מסכים, אסור לעשות
אותם. אי אפשר לעשות אותם.
אני דיברתי על זה, אמרתי לדוגמה שאצלנו...
אתה יודע, אני רוצה לשתף אותך משקף מהמצגת אתמול.
אוקיי.
המצגת אתמול קראו לה טלטלות שמשנות את עולם הסייבר ההגנתי. ואז, בחלק, עזוב, דיברתי על סאסה, ודיברתי על סינאפ, ודיברתי על מה הטרנספורמציה שהמערכות האלו חייבות לעבור, כי מה שיש כרגע לא מתאים למה שהולך להיות. או למה שנצטרך. אבל אז הגעתי למושג AI Assist, או Assistance.
נו.
יש כרגע 7 יצרנים גדולים.
כן, של מה?
מה גדולים ביותר.
של מה?
שה-AI Assist מוטמע, או מתחיל להיות מוטמע בכל המוצרים שלהם. עכשיו, מצד אחד זה נפלא. אתה אומר, חסך לי כוח אדם, אז אני יכול לעשות אוטומציה ואוקוסטרציה ולשכלל אותה.
אפשר להתווכח על זה הלאה?
נכון. ברור שצריכים עוד לאמן אותו, ויש עוד הרבה רב הנסתר על הגלוי, אבל אנחנו בדרך, הסוסים כן. דוארים.
כן.
הכוח אדם שאני מגייס, יש קרוב ל-4,000 יצרנים בתחום של הבטחת מידע, הגנת סייבר, ניהול סיכונים, פה לא מות האלה, 4,000 יצרנים, אבל בוא נגיד, הפופולריים ביותר, נניח בסביבות ה-30-40, אבל ה-30-40 האלו לא נלמדים בשום מקום מסודר. כלומר, כשאתה עכשיו החלטת שאתה הולך על איזשהו endpoint מסוים, או EDR מסוים, כשאתה מגייס בן אדם, אז אין סיכוי שהוא ידע גם את ה-firewall שלך, גם את המתגים שלך, גם את ה-EDR שלך, גם את ה-SIMSOC שלך, הוא יצטרך חלק מהדברים ללמוד מאפס.
לא, אני לא מסכים עם האמירה הזאת.
שהוא יצטרך ללמוד מאפס? למה לא? מה אתה? אתה חושב שאתה תמצא מישהו שהפרופיל של המערכות שיש אצלך הוא זהה לחברה אחרת?
אז רגע, דיברת עכשיו, תן לי לענות, אבל תן לי לענות, אתה לא נותן לי לדבר. אתה כמו רותם. אז מה שונה? נביא את רותם, גם רותם לא היה נותן לי לדבר. תקשיב, אני אגיד לך משהו. אני מבין היטב מה שאתה אומר. ואני חושב, שאתה יודע, אני אספר לך את הסיפור. היה לי בחור שהמלצתי עליו לעבוד באיזה מקום, כאילו המלצתי לסוק וכו', ומתקשר אליי המנהל לפני העבודה, רוצה את ההמלצה. אמרתי, תקשיב, הוא מכיר, מבין וזה. ואז מה אומר לי המנהל? משהו שנורא עצבן אותי. אם אני סיפרתי את זה גם בפודקאסט באיזה אחד מהשלבים, כי הוא אמר לי משהו שגרם לי להתקשר למנהל שלו, שהכרתי, ולהגיד לו, תקשיב, אתה מתעסק עם מטומטמים, זה לא לעניין. בכלל, שווה לעשות פרק על גיוסים בעולם הטק ועולם הסייבר, שזה בכלל נושא מרתק, כמה טמטום ואיוולת יש בסיפור הזה. אומר לי הבן אדם, שהמנהל מדבר איתי, ואני אומר לו, תקשיב, הבחור חושב, אנליטי, יכול להתאים לך לטרט הנטינג חד וחלק, וזה אומר לי, כן, אבל הוא מכיר ארקסייט? אני אומר, לא, אבל הוא עבד עם ספלנק. עכשיו, על זה, הוא ניסה לפסול אותו. וזה מה שאתה אומר. אני לא חושב שאני צריך להכיר צ'ק פוינט, פורטינט, מה יש עוד היום? תגיד.
תעזור לך?
תעזור לי.
פלו אלטו וסיסקו.
פלו אלטו וסיסקו.
כן.
אני חושב שהבן אדם צריך לדעת מה זה פיירול. כל היתר, הוא לא לומד מאפס. הרי אתה מסכים איתי שהקור, אני יודע שאתה בפורטינט, פורטינט הכי טוב, הנה, אמרנו
את זה. לא, לא קשור, אני לא, אין, אתה, אדי, עכשיו רואים שאתה עוד לא הכרת אותי, כי אני אסביר.
אז רגע, אז אתה אומר שפורטינט לא הכי טוב? רגע, אני אסביר מה היה
רשום במצגת.
אז פורטינט לא הכי טוב? לא, שנוציא משהו, לטיזר,
ברור, ברור שזה הכי טוב, אני גם לא מתבייש להגיד את זה. לא מתבייש, אנחנו לא טובים, לא הכי טובים בהכל, אבל דברים שאנחנו הכי טובים, נקודה. אבל רגע, זה לא העניין. זו רגע, אנחנו לא עושים במשחק למי יש יותר גדול. דקה. השקף שהראיתי אתמול, היה רשום שם, שתי משפטים, בסדר? והמשפט שהיה רשום, שה-AI assist לא מחליף חשיבה אנושית, וחובה להכרה מעמיקה של הטכנולוגיה. כלומר, זה שה-AI assist מקצר לך את הדרך, הוא לא במקום שאתה תבין איך הדברים אמורים לעבוד. נכון שאתה משתמש בו כדי לקצר את הדרך, למהר, לייעל, אתה צריך להגיב מהר להתקפות, אתה צריך לבצע חסימות מהר, כי אתה עכשיו באמצע התקפה, או לשחזר מהר, לא משנה, אתה באירוע.
אבל אילל, אני אגיד לך מה יקרה.
זה לא תחליף לסקרנות, זה לא תחליף לחשיבה ביקורתית,
אבל אני אגיד לך מה יקרה.
על התהליכים שהוא עושה ולהבין את זה לעומק.
אבל אילל, אני אגיד לך מה יקרה. אוקיי? Prediction. מבן אדם כמוני וכמוך שהיה 30 איזה. גם אני, בהכשרות שלנו, לא נותן לאנשים להשתמש ב-AI בשבעה חודשים הראשונים. אולי רק בחודש האחרון. אתה יודע למה? כי זה מקצר את תהליך הלימוד לרמה כזאת, שהרבה פעמים זה מונע טעויות, שמהטעויות אתה לומד הכי הרבה. אוקיי? ואני לא רוצה. עכשיו, מה שזה יעשה, לדעתי, ואני איתך אתה יותר מתון ממני, כי אני מאוד תזזיתי כזה, ומדבר בנחרצות והכל, והאמת היא שאני גם לא יודע מה יקרה בתחום הזה, אבל מה שאני חושש שיקרה, כי בסוף שנינו מגיעים גם מהעולם העסקי, ובעולם העסקי מה שמדבר, זה לא כמה אתה איש סייבר טוב, ולא כמה אתה יודע, וכמה אתה יודע מה מדבר בעולם האמיתי? תגיד לי, שורה תחתונה כסף.
נכון.
ומה שיקרה, זה שאיזה מנהל יגידו לו, תקשיב, אני יכול להחליף את השלושה אנשים חושבים האלה, באג'נט AI, הוא יגיד לו מה זה אומר, זה אומר שאתה משלם $200 בחודש, או $500 או $20,000 בשנה, במקום לשלם $200,000 בשנה למשכורת של שלושלם, אוקיי? ואז הוא יבוא ויגיד, רק רגע, סבבה, בואו נעשה את זה. המדרון הזה יהיה מדרון חלקלק, מכיוון שמי שמקבל את ההחלטות לשימוש, הוא לאו דווקא בן אדם מקצועי. וכבר היום אתה רואה שבכל מיני תחומים משלמים את המחירים האלה, וזה לא שמתקנים אותם. אוקיי? אם אני אתן לך דוגמה, שבן אדם הולך לבנק היום, יש מכונת AI, שאומרת האם הוא יכול לקבל את ההלוואה הזאת או לא יכול לקבל את ההלוואה הזאת. ולא יעזור בדין. אתה יכול לבוא אולי אחר כך ולדבר, אתה יכול לעשות. ואני לדעתי מה שהולך לקרות בתחום, יחד עם מהפכת ה-AI, אם אכן זה יתפוס, יש לי דעה מסוימת לגבי הסיכוי לשפיות, אבל אני לא בטוח שזה באמת שפיות. אני חושב שלדוגמה הדור שלנו מבין את זה ו... עוד איפשהו אתה רואה את ה... לא רוצה להגיד חסימה, אבל אתה רואה את, את החסימה המנטלית, נקרא לזה, את החסימה המנטלית בכל מיני דברים. לדוגמה, תגיד לי, אדי, יש סרט של AI, שהוא כולו AI, אז הלכתי, ראיתי בלונדון עם אשתי, כי סחבה אותי את ההופעה, אתה מכיר את ההופעה של אבא? שזה הלוגרמות ו-AI והכל...
כן, ראיתי, מכיר.
אז זהו. אז את זה עשיתי, ראיתי את הטכנולוגיה כדי לראות את הטכנולוגיה, אני מאוד נהנה מהשירים, אוקיי? אבל עכשיו שתגיד לי, אדי, יש פה הצגה, או יש פה סרט שהוא כולו AI, אצלי ברמה המנטלית זה משהו שאני לא יעשה באופן קבוע. אני עדיין יעריך יותר את השחקן האנושי. ואני חושב שיש פה, בעיה מהותית במה שאתה מציין, בעיה מהותית במה שאתה מציין, זה הקלות הבלתי נסבלת שזה פותר כביכול את הבעיה, זה לא באמת פותר את הבעיה, שנינו יודעים את זה, והרבה אומרים לנו, תקשיבו, היום זה לא פותר את הבעיה, אבל תנו לזה עוד 3 שנים, תנו לזה עוד 4 שנים, תנו לזה עוד 5 שנים. לא נותן לזה, מכיוון שהיום אנשים שומעים AI, אומרים, רגע, איך אני חוסך עם זה כסף? רגע, איך אני זה? ומה שנקרא, עושים לפני החשיבה. וכשאתה עושה לפני החשיבה, יש לנו בעיה קשה.
אז בוא אני אגיב לך משהו שהוא מאוד מעניין. אתה רואה, יש דברים שאתה נחשף אליהם, לא דווקא בשיעור של סייבר. מאז ומעולם, מבחינתנו, בוא נגיד ב-20-30 שנה האחרונות, כן, אני לא רוצה להגיד מאז תחילת מהפכת המחשוב, או מהפכת המערכות מידע, כן, בשנות ה-70, אבל מערכות DSS, מערכות תומכות החלטה, מלוות אותנו כל הזמן. כלומר, כשמה שתיארת בבנק, כתהליך היום שאף פקיד לא ימרה את הדין הנחרץ של האלגוריתם, זה לא מהיום, זה כמעט כבר 15 שנה. בסדר? זה לא רק מהיום. לתנו לזה שם אחר, ממערכות תומכות החלטה, DSS, לקוראים לזה היום, מערכות AI, אותה גברת בשינוי אדרת, בסדר? אבל עדיין, זה תהליך מובנה, בעיקר במערכות גדולות, שאתה חייב לעשות הבנייה של תהליכים. מאוד קשה היום, אדי, במורכבות של סביבה, של מחשוב, שהיא מרובת סביבות, יש לך IT, יש לך OT, יש לך Cloud, יש לך וירטואליזציה, דאטה סנטר.
נו.
ואתה עכשיו צריך להביא בני אנוש, שמאוד יקרים, וצריכים לתת תמיכה לדבר המורכב הזה. כאשר שנינו מבינים, אדי, שנינו מבינים, שמה שאני למדתי, ואתה למדת, לדוגמה, Microsoft Essentials, זוכר את הקורס הזה?
נו.
קורס של 15-20 שיעורים זה היה. Microsoft Essentials זה היה ה-TCP-IP, ומאיפה השמות של השדות היית צריך ללמוד. או אם עשית את הקורס CCNA, או את המבחן CCNA, שאני עשיתי אותו, זה היה לחשב את הסאבנטינג בלי מחשבו. בסדר? זוכר או לא?
שזה היה במבחן. אני איש רשתות, אני מכיר רשתות לפני ולפני.
ואתה כל הזמן, אתה יודע, רגע, /32, /31, /28, כאילו כל הזמן בבוח שלך, מהפחד שתשכח, היית משנן את זה. זה, אנחנו לא נחזור לימים האלה. צריכים לדעת לקבל את זה. בסדר? צריכים לדעת לקבל את זה ולהבין את זה. צריכים לדעת להשתנות לתוך זה. באותה מצגת של אתמול, חוץ מהמשפט ש-AI הוא לא תחליף לביקורת והבנה אנושית, המשפט לפניו הוא ששום פתרון טכנולוגי לא יכול לעצור טיפשות אנושית. בסדר? כלומר, אנחנו נהיה חייבים ללמוד, לחיות עם הדבר הזה, לדעת להשתמש בזה בצורה נכונה ובטוחה, כן להבין במידה כזאת או אחרת, ופה כששאלת אותי מה השתנה, אז מה שהשתנה זה הסקרנות, אדי. כי כשאני ואתה, ממה שיצא לי להכיר אותך, אנחנו לא מכירים יום אחד, אנחנו מתכתבים אני ואתה כל הזמן מדי פעם.
במיוחד חילויות על רותם.
לא, כל מיני דברים אחרים שדרך אגב לא הסכמנו עליהם, הרבה דברים התכתבנו בוואטסאפ, לא הסכמנו עליהם, וזה טוב, אני לא תמיד אוהב. אני אוהב אנשים שאני לא מסכים איתם על הרבה דברים, כי ככה אתה יכול גם ללמוד. אתה לא יכול ללמוד ממי שחושב כמוך, אתה יכול ללמוד ממישהו שחושב אחרת.
אוקיי.
אבל שורה תחתונה, עוד לא נולד הדיקטטור, הממשלה, גוף, תקינה, לא משנה, whatever, שהצליח לעצור טכנולוגיה. once אתה נתת לאנושות, לבני אדם, לטלוויזציה האנושית, קיצור דרך, כן? הוא כבר לא ילך לאחור. וכשאתה עכשיו נתת את הכלי המאוד מסוכן הזה, שדרך אגב הוא לא כלי חדש, הוא כבר נמצא בשימוש, חברות הסייבר עושות שימוש במשין לרנינג, קרוב ל-17-15 שנה, בסדר? אלפי פטנטים שנכתבו ב-15 שנה הזה, אבל פתאום ברגע שפתחת, בדיוק לפני 3 שנים, את הגישה למערכת LLM לציבור הרחב, והוא הבין, הסטודנטים בכיתה הבינו, שלא צריכים לקרוא את המאמר, אלא לתת לו ולסכם, אתה כבר לא יכול לקחת את זה מהם יותר בחיים. ולכן אתה צריך לחשוב על דרכים, גם התהליך הכשרה המקצועית של סיסו, ואנחנו עושה על זה פרק, אדי. זה אנחנו פה נעשה פרק. תהליך הכשרה מקצועית של סיסו, ותהליך הכשרה מקצועית של DPO, היום, ואני אומר את זה באמת, בהסתכלות של 6 שנים לאחור, היא לא יכולה בחיים להכין את הבן אדם למקצוע. למה? עד שאתה מסיים את הקורס ב9 חודשים, נניח קורס של סיסו.
אני מצטער. הדברים משתנים. אני לא אוהב את המשפט הזה, כי הקורס הוא לא 9 חודשים.
אז כמה חודשים?
או, אני אסביר לך, אני תמיד אומר את זה, זה טיפה בי ובעשייה שלי זה פוגע, כי לדוגמה שאני אומר קורס 9 חודשים, אצלי 8 חודשים, לא קורס, אבל הכשרה של 9 חודשים, זה אומר יום-יום, כל היום 9 חודשים אצלי במשרדים.
לא.
וכשאתה אומר 9 חודשים, אתה אומר 3 פעמים בשבוע, בין 4 אחר הצהריים, בדיוק.
זה 8 שעות ברוטו, שחלק מהאנשים יושבים בכיתה מחממים כיסא, כי הם רוצים את התעודה לגמול השתלמות.
נכון, נכון.
וחלקם גם לא פותחים את המצלמה בזום, ואני בספק בכלל אם הם בכלל מקשיבים לשיעור. בסדר? Okay. היה לי עכשיו שיעור כזה בתואר שני, שמ-60 אנשים היה לי 4 אנשים בשיעור. בסדר? נכון שמאוד נהניתי עם 4 אנשים האלה והכל, והם נהנו בטירוף, כי הם קיבלו שיעור פרטי. כן, כל אחד עם תחום העיסוק שלו. אבל זה הקיצורי דרך שאני מדבר עליהם. אדם הולך, עושה קורס של 48 שעות, כן? אפילו אני לא יודע אם זה שעות אמיתיות או שעות אקדמיות, שזה 45 דקות. מקבל תעודה שהוא Data Protection Officer, DPO, וכל הרשת, תעודות, DPO, אני DPO, אני DPO. כדי להיות DPO, אתה יכול להיות DPO ב-48 שעות, אדי?
לא.
לא. אתה יכול להיות CISO בקורס של 300 שעות?
לא, לא, לא.
CISO זה תפקיד שאתה צריך ללמוד אותו שנים.
נכון.
אתה צריך, עכשיו, תגיד לי רגע, אדי, יכול, נשמע לך הגיוני, שאתה יושב בדיון עם בן אדם שקורא לעצמו CISO גלובלי, גלובל CISO, כן? גם זה כבר ראיתי. אחרי שהוא סיים קורס, שחצי קורס הוא לא היה, הוא קורא לעצמו גלובל CISO. ואז הוא לא יודע מה זה, איך בנוי, מה ההיגיון, מה הלוגיקה מאחורי מערכת הרשאות, מה ההבדל בין רמות ההרשאות השונות שקיימות במערכת ההפעלה, ואת הבסיס הזה הוא לא יודע, והוא גלובל CISO.
אבל
הוא
רגע,
גלובל CISO.
הילל, אנחנו כן? מתקרבים קודם כל
לסיום. זה קיצורי הדרך שאסור שיקרו, כי אז כשמערכת תומכת החלטה, נותנת לך החלטה מטומטמת, ואין שיקול דעת אנושי, פה אני מסכים איתך שאנחנו ניפול.
אנחנו ניפול. וכשאמרת
מה מפריע לי ב5 שנים האחרונות, ב10 שנים האחרונות, זה שאנשים מנסים לעשות קיצור דרך. כשאני רוצה ללמוד משהו, ואני לומד הרבה תחומים, אני קורא את התחת, אדי. קורא את התחת.
אנחנו מאוד דומים.
אני יושן 4 שעות בלילה, אני ישן 4 שעות בלילה, אבל אני אשב ואני אלמד את הדבר הזה, לפני, עד שאני ארגיש שאני באמת מבין אותו, ואני יודע שאני לא מבין אותו טוב, אבל אני, לפחות אני יודע את הבסיס, כדי לראות רגע שמה שאני מקבל או רואה מולי, אני יכול להפעיל איזשהו שיקול דעת, ולא ללכת עיוור, אחרי הטכנולוגיה, ומה שהטכנולוגיה אומרת, אני אומר כן, אמן. לא.
אז הלל, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, שמח שעשינו, אנחנו מגיעים לקראת סיום, ויהיה לי עוד שאלה אחת אליך. איך, תראה, לא התווכחנו מספיק.
לא, תדאג, זה תחילתו של רומן.
אצלך יש הרבה דברים שהם רומנים. אני צריך לעשות פודקאסט עם אשתך כדי להבין מה קורה פה. תדע שאתה חזרת על המילה רומן, לפחות, זה כאילו מוטיב חוזר אצלך להגיד שאתה בקשר עם משהו, אבל אתה בוחר את המילה רומן, ואני שואל את עצמי כל הפרק, מה יש לבחור עם המילה רומן? זה לא משהו שכל אחד מתאר קשר עם משהו, אבל אתה אומר, חוזר את המילה רומן וזה בסדר. סבבה,
אתה יודע, אני אסביר לך משהו. אני אגיד לך מה המשמעות של המילה רומן בפילוסופיה. הוא שאתה הולך אחרי משהו, מתוך אהבה אמיתית, מתוך איזשהו פאשן אמיתי. ואני חושב, רגע, אדי, שאתה אמרת סלב, אני לא סלב, לא שום דבר, באמת.
אני אמרתי שסלב בתחום,
רגע, אני רוצה להגיד לך למה.
לא, לא, אתה לא תגיד לא. אתה לא יכול לקבוע את זה, אתה לא יכול לקבוע את זה. כי מי שקובע את זה, זה כל יתר האנשים.
אז רגע, אז אני אגיד לך מאיפה זה.
נו.
בסדר? ואני חייב לספר לך סיפור, שאולי, אתה יודע, יש לי הרבה מקרים שאני יכול להגיד רגעים, שהרגשתי שהחיים שלי השתנו, וזה אחד מהם.
רק שאילל, יש לנו שלוש דקות, ויש לך דקה לדבר.
שלוש דקות זה סיפור קצר.
הלאה. דקה.
הייתי ילד, סיימתי את הצבא, שלוש שנים, חברים שלי אמרו, נוסעים ליוון. מגיעים ליוון, מגיעים לאיזשהו חוף שם, לא זוכר בסנטוריני, יש שם איזשהו מקום שמסכים גלשני רוח. בחיים לא עליתי על גלשן רוח, אני לא יודע מה זה גלשן רוח. עמדתי, הסתכלתי, ראיתי מה עושים, הלכתי, הזכרתי גלשן. יום שלם, מרים, נופל, נופל, מרים, נופל.
בלי מדריך? זה,
בלי מדריך, אתה יודע, אני... תן לי לעשות לזה ההקינג, להבין את הלפצח.
אוקיי, נו.
טוב, הבנתי איכשהו את הפטנט, הסתכלות למידה, הסתכלות למידה, התחלתי לתפוס, תפסתי רוח, תקשיב, זה רוח חזקה, כן, זה היה אחרי, זה היה בשעות אחרי הצהריים,
נו.
הרוחות השתנו, כל הבוקר זה היה מולי.
כן, מצאתי את עצמי 3 קילומטר מהזה.
תקשיב, מצאתי את עצמי,
נו.
רחוק, ונפלתי גם שם. זה כאילו זה נפל לי,
כן.
אני לא יודע איך מסתובבים. יושב שם, יושב על הגלשן, עם הרגליים, שתי הרגליים במים, הטריק שלו יבוא קריש, אין לי מים, אין לי כובע, אז היה לי שיער רדי. טוב, מה אני עושה? כאילו, אתה יודע...
קשה לי לדמיין.
כאילו, אני עושה ככה, כלום. ישבתי שם קרוב לארבע שעות. אחרי ארבע שעות, מגיע...
מה, לילה? אז לילה כבר.
לא, זה היה בערך 6:30, 7:00. ישבתי שם, הייתי תקוע מ-2 בצהריים עד בערך 6:30 בערב. כבר התחיל להיות שקיעה. אמר, אתה יודע, כבר ראיתי
את ה... ואתה עדיין רואה את החוף? אתה עדיין...
אני רואה את החוף מרחוק, אבל אף אחד לא רואה אותי, כאילו, הגעתי רחוק, אבל אני לא מצליח לחזור. לא מצליח לחזור. עברתי איזשהו שובר גלים, אני לא, 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 באמת, אני לא מצליח לחזור, לא יודע מה אני עושה. ואז מגיע, אני רואה מישהו עם סירת מרוץ. כזה ספידבורד כזה.
כן.
זה הבחור של הגלשנים. הוא אמר לי, איפה אתה? דאגתי לך וזה. מעמיס את זה, מקפל, ומחזיר אותי איתו. ואז אמרתי לו, אתה כועס עליי? שכאילו נעלמתי, הוא אומר, תקשיב, כל חיי הם סביב הגלשני רוח. כשיש מישהו שרוצה ללמוד איך לגלוש, וזה, אני מלמד אותו, אני נותן לו להתנסות בדבר שאני הכי אוהב בעולם, אני בחיים לא יכול לכעוס עליו. וזה בדיוק אותו דבר, כשדיברנו על הנושא של, שאלת אותי מה אני עושה. אז יותר מאשר שאני מתקינטור, אני 27 שנה, מגיל מאוד צעיר, מעביר את הידע הלאה. יש לי פה בסוויץ' שכל מה שאני משקיע וקורא את התחת בשביל ללמוד, אין לו ערך ואין לו משמעות, אם אני לא מעביר את הידע הזה הלאה. וכשאתה אומר מה זה הנושא הזה של הפאשן הזה, הרומן הזה, לי יש רומן עם הנושא של הסייבר. אני אוהב את זה, אני חי את זה, אני חולם על זה, אני נהנה מזה. ולכן, לשמחתי, אדי, אני לא עובד בעבודה אחת, אני עובד בכמה עבודות ומתנדב בעוד כמה מקומות, אבל בחיים לא הרגשתי שזה עבודה. אני בא ליום כיף. אני כמעט כל יום נהנה. והכיף הזה, הוא מדבק.
אבל בוא נודע על האמת, אתה הכי נהנה ביום שישי, בפודקאסט, יחד עם אדי.
אשתי מחכה שנסיים, כי אני הולך איתה לארוחת בוקר.
שאשתי לא תשמע את זה, שהנסיכה הבלגית אצלי פה לא תשמע את זה, כי היא גם תתחיל לבקש ממני ארוחות בוקר.
היא לא רואה אותי יום אחד.
כמה זמן אתה נשוי?
20 שנה השנה.
אז אנחנו השנה
30. ואתה יודע איפה אני ארגוג יום נשואים?
אנחנו השנה 30. דרך אגב, אני חוגג יום נישואים 1 ל-4 שנים, כי התחתנתי ב-29 לפברואר.
כן, שמעתי זה. שמעתי,
יפה, זה פטנט, פטנט. עקצתי את המערכת.
עקצת את המערכת.
איפה אתה חוגג יום נישואים? כי אני חוגג אותו בברצלונה.
אז אני אחגוג אותו בדפקון.
מה, בווגאס?
כן.
אתה נוסע לווגאס?
כן. החלטתי שבגיל 50, אני חייב להגשים כמה חלומות. החלום הראשון היה להיות בוויסלר. בייק פארק, בקנדה, הייתי שם 4 פעמים, זה הפארק דאונין הכי גדול בעולם, הייתי שם 4 פעמים בחיי, זה המקום שאם אני צריך למות, שזה יהיה שמה, על ההר.
חס וחלילה, הלאה, אתה בינתיים, השני, בינתיים המקום שכמעט מתת השני, בו היה ים על, על גלשן רוח, הלאה.
השני היה וכאן וגרמניה, שזכיתי כן, להיות בו השנה.
כל הכבוד, כל הכבוד.
ואז אמרתי, מה עוד אני, מה עוד רציתי לעשות ולא עשיתי אף פעם? כל הזמן אמרתי, אני אסע לדפקו, אני אסע לדפקו, אמרתי השנה, לא מעניין אותי, אני טס לדפקו.
אני לא מבין איך לא נסעת עד השנה לדפקו.
לא יודע, אפילו, לא יודע.
אני אפילו דיברתי בדפקו, אבל...
אני יודע, שמעתי את זה, אבל זה...
אבל זה נגמר, אבל זה נגמר, זה נגמר קצת לא טוב, אוקיי? ואני אסביר לך. אני אסביר, ובזה אנחנו נסיים את הפרק.
היית ישראלי? רגע, היית ישראלי מדי?
לא, לא, ממש לא. בדיבור היה בסדר, זה לא הבעיה. הבעיה הייתה שהייתי עם אשתי בוונישן בווגאס, וביום של החזרה אמרתי לה, אודרי, תקשיבי, אני פה שבוע שלם, ואתה יודע שאני אחד מהאנשים שמשחק פוקר, אני יכול,
כן, שמעתי זה.
אני יכול לשבת על שולחן בלק ג'ק, אני אוהב את הדבר הזה, אוקיי? ואמרתי לה, תקשיבי, היה אז טיסות מווגאס לתל אביב בימי מוצאי שבת, וביום חמישי היה טיסה ישירות לווגאס. אמרתי לה, תקשיבי, תקחי את הטיסה, תני לי יומיים, אני אחזור מלוס אנג'לס. סבבה. אני חושב שזה היה אחד היומיים היקרים ביותר בחיי. אני לא אגיד, לא, תראה, לא משהו משנה חיים, אבל בוא נגיד שזה היה יומיים מאוד יקרים, ואז כאילו הבנתי שאני פה הגזמתי בפראות, מה שנקרא, לא בצורה, כמו שאמרתי לך, בשנה חיים, אבל בוא נגיד, גם להוריד 50 עד 100 אלף שקל ביומיים, זה הרבה כסף, אוקיי? ואז שחזרתי, אשתי אמרה לי, אתה לא נוסע יותר לווגאס, זהו, נגמר. אבל יש לנו דיל. ועכשיו בווגאס, זהו, היא באה איתי, אתה יודע, כאילו, אני זוכר שעשינו צ'קאוט מהוונישן, כי אני עברתי למלון אחר, דרך אגב, בדפקון, צריך לציין שיש את משה ציוני, גם עבד בקומסק, אם אני לא טועה, אחר גם באקמיים, וזהו, הוא מארגן שם
מארגן את הקבוצות.
שבתקון, הוא מארגן שם ליהודים את השומרי שבת, זה לא לך, אבל אני אומר לך שזה חוויה.
אם אני זוכר ללכת... נכון, אם אני זוכר נכון, כשהוא כן. הגיע לקומסק, אני עשיתי לו חפיפה. Oh. אם אני זוכר נכון.
אז הוא עבד איתי בקוגנייט, בוורינט וזה. אז מה שאני רוצה לומר, מה שאני רציתי לומר, זה שהיום, כאילו, אם אני אסע לווגאס, אז כן, אז אני אסע עם אשתי, וכשעשינו צ'קאוט מהוונישן, אני זוכר שבא זה, והיא אומרת לי, it's all good, מיסטר הרג. אתה יודע, אתה לא צריך לשלם. אשתי מאוד שמחה, כי היא לא הבינה את המשמעות של הדבר הזה.
אז אני רוצה להגיד לך שאני הייתי פעם ראשונה בווגאס כטיול, שאני ואשתי הלכנו לבקר את הקרובים של אחרי החתונה, כי הם קרובים שלא יכלו להגיע, ושיחקתי פסלוט משין, הרווחתי $7, וזה היה הפעם היחידה שאימרתי בחיי, אני ממש לא אוהב את הדברים האלה, לא מתחבר לזה, וכל כך הרגשתי בשמיים $7, כן. $7 שהרווחתי, בסדר? אבל אותי זה מפחיד, אותי העולמות האלו, לגמרי זה מפחידים, אני מאוד אוהב, דיברת על הנושא של להבין לאן העתיד לוקח אותנו, אז אני, כן. אני מאוד, זה לא עניין של שליטה, אבל מאוד חשוב לי ההבנה לאן זה לוקח אותנו, זה מה שגורם נכון, לי להתעניין.
נכון, אתה צודק.
בטכנולוגיה, זה מה שגורם לי להתעניין גם בהבנה של ההתנהגות האנושית, שזה משהו, תחום מרתק בפני עצמו. ורגע, אני חייב לספר לך סיפור, כי יש פה סיפור.
לא, הילל,
אני חייב לספר לך סיפור.
הילל, אתה תשמור את הסיפור.
אני אשכח.
לא, אני אזכיר לך, אני מבטיח.
אז תזכר לי את הסיפור.
אני פה בוחר מהשירים של רותם, כדי להוריד את הזה, הילל קוברובסקי.
רגע, באיזה שיר נסיים?
אני לא יודע איזה שיר, Pump It Up, יאללה. לא, יש פה כל מיני שירים באפליקציה. אתה יודע מה? בגלל שאתה הולך לארוחת בוקר משתך, וצריך להזכיר לך שוולנטיין מחר, אז תקנה איזה זרקות.
יו, שכחתי באמת, כן.
בבקשה, מחר וולנטיין, אוקיי? אז אנחנו נסיים עם שיר שאולי הוא חוזר על עצמו, אבל קוראים לו Perfect Day.
או, אחד האהובים עליי.
אבל לא באמת, הנה, הוא אפילו לא...
אדי, שרדנו את הפרק הראשון ביחד.
הוא לא מנגן.
פרק בהפתעה.
חברים, תודה רבה להתראות. Tuesday came and went. A 0 day sold to the highest bid. Ransomware gangs count the cryptocurrency. While incident response teams never slept. They said this was the year we'd finally get it right. But the scoreboard tells a different story tonight. Here's to the champions of the breach. Every vulnerability they managed to reach. Raise your glass to the architects of digital pain. The winners of 2025, they did it again. Oh, they did it again. Supply chain compromise at 3 a.m. Nation states just a warm up act. This year they brought the whole attack. Yeah! Here's to the winners, the champions of the breach. Every vulnerability they managed to reach. Raise your glass to the architect.